הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא התסכולים וההתמודדות איתם. הרגשות של האדם מושפעים במידה רבה מדעתו של האדם, כמו שאומר הרמב״ם, כפי הדעה, כך תהיה ההרגשה של האדם. אם לדוגמה אדם יוצא מתוך הנחת יסוד שהוא חייב להגיע לתוצאות מיידיות בכל תחום בחיים, התסכולים הם בלתי נמנעים. זה הכביש המהיר שמוביל במהירות למחוזות של כעסים, מתחים. במקרים אחרים התסכולים הם דווקא תוצאה של עודף רגשות אשמה וחרטה. אדם שעשה מעשה שהוא לא היה אמור לעשות, או נמנע מלעשות מה שכן ראוי ונכון לעשות, עשוי אותו אדם לתפוס את עצמו כאדם שלילי ביסודו, מה שיוביל לתחושה של תסכול, תסכול מתמשך. במקום לראות את המקרה הזה כאירוע חד פעמי, מקרה בודד לא מייצג, הוא תופס ורואה את האירוע הזה כמה שמאפיין את הזהות שלו, את מי שהוא. העובדה הזו גורמת לו לתחושת תסכול וחוסר אונים. הרבה בני אדם רוצים להגיע לתוצאות טובות בחיים שלהם, והרבה רוצים לעשות את זה גם כן מהר. הרבה בני אדם רוצים לטעות כמה שפחות, וכאשר בני אדם טועים זה בהחלט מתבקש שהם ירגישו הרגשה של חרטם. הבעיה היא לא מהותית, ודאי צריך האדם להרגיש חרטה כאשר הוא טועה, אלא הבעיה היא כמותית. הכל שאלה של מינון ומימדים. אם אדם מציב את הצדדים החיובים בחיים, במרכז הוא מעניק משקל שולי לכישלונות, הוא לא יהיה מתוסכל כל כך. לעומת זאת, אם מעצים האדם את הכישלונות ומביט בהם בזכוכית מגדלת, אין ספק בכך שהוא ירגיש הרגשות של תסכול שילוו אותו על בסיס קבוע. המחשבות של האדם ממקדות את חוויית האדם, וככל שהאדם חושב על התסכול הוא יותר חווה אותו, יותר מתמקד בו, יותר מאמין שאין אפשרות אחרת אלא אך ורק אותו תסכול. כמו שאומר רבי ישראל בעל שם טוב, אדם חי במקום בו המחשבות שלו נמצאות. והיא המחשבות פעם אחר פעם מתבשלות עם אותן דעות, אותן עובדות, אותה היסטוריה. מפתח האדם רגש בלתי פוסק של רגש רע ושלילים. אנשים טועים בחיים, הכישלונות ותחושת החרטה שבעקבות עשויים אכן לשמש כתזכורת נהדרת לשיפור ההווה ולשדרוג העתיד. למנוע את הכישלון הבא, במקרה כזה הכישלון לא מרסק את האדם אלא הפוך, מחכים אותו, מעצים אותו, הופך אותו לפיקח יותר. הבעיה היא כאשר הכישלון גורם לאדם להדביק תווית על עצמו, והוא נעשה רשע בעיני עצמו. והרי אומרת המשנה פרקי אבות, אל תהיה רשע בפני עצמך, אבל האדם הזה מקעקע לחלוטין את התפיסה החיובית ביחס לעצמו, ומכאן ועל התסכול המתמשך הדרך היא קצרה. בואו וניקח לדוגמה, אדם שעשה מעשה שלילי, הוא פגע בחבר שלו, כמובן חובה עליו לקחת אחריות ללמוד מהמקרה, איך אפשר למנוע את חזרתו של אותו מקרה בעתיד, לפייס את החבר כפי הדרך המבוארת ומוסברת ומפורטת בהלכה. אבל כאן זה נגמר. אם אותו אדם מתחיל עוד פעם ועוד פעם לחשוב על ההשלכות שהיו לפגיעה הזו על הזולת, על מצב הרוח המדוכדך שהוא נכנס בעקבות זה, הוא נושא על גבו תחושת אשמה. כל זה כבר מהווה בעיה גדולה. לא פעם רגשות האשמה משרצים דווקא את המקום הילדותי שבליבו של האדם. זה גורם לאדם להישב למקום בו האשמה היא גדולה כל כך, ובמקום לתקן את מה שהוא צריך לעשות, הוא מתבוסס בתחושות קשות. באמצעותה הוא מרגיע את המצפון, וכך למעשה רגשות האשמה מובילים לחוסר עשייה, והוא נשאר אותו ילד קטן שלא עושה ולא פועל. לא אחראי. העולם אמור לשרת אותו. לא פעם רגשות האשמה עלולים להביא את האדם למסקנה שהוא אדם שלילי ביסודו, חסר התחשבות. גם במקרה כזה התוצאה הישירה של רגשות האשמה יהיו חוסר מעש. האדם מגיע למסקנה שהוא יצור אדם חסר תקנה, אין טעם לעשות שינוי. אם אין תקווה, אין רצון לעשות שינוי. הגאון רב חיים שמואלביץ אומר, הגדלות של האדם מחייבת את האדם לקחת אחריות. הילדותיות היא בריחה מאחריות. עודף רגשות אשמה היא גרסה חדשה של ילדותיות. חוסר עוני מדומה שמגביל ומקבע את האדם. נקודה נוספת. צריך האדם מצד אחד לשאוף, שאיפות, לצמוח, להתפתח. אבל מצד שני, האם המשמעות היא כל יום להגיע לפסגה? לא. לא נוצרנו מושלמים, כדי להגיע לפסגה הזו היא עבודת חיים. האדם צריך ללמוד לאזן. בין השאיפה לגדלות מצד אחד ובין חיים שגרתיים, רגועים ושלווים מצד שני. אדם שבוחן את עצמו ביחס לשלמות אליה הוא חותר, הוא ימצא את עצמו תמיד בהרגשה של חסר, מה שיעמיד אותו בהרגשה של תסכול ואשמה מתמדת. למה הוא לא מושלם? למה הוא לא גדול כמו שהוא יכול להיות? למה הוא עדיין לא הגיע לפסגות שהוא מאמין שהוא חייב להגיע אליהם? הבעיה היא לא נעוצה בשאיפה עצמה, הבעיה היא בכך שהאדם בוחן את המעשים בחיי היום-יום. המעשים השגרתיים שלו בראי השאיפה לגדלות. מצד אחד, האדם עושה מעשים פשוטים היום, והוא בוחן את עצמו היום, על פי הדמות המושלמת שאליה הוא שואף לאמץ לעצמו בעוד 20 שנה, 30 שנה, בקצב הזה אין לו סיכוי להצליח, מכיוון שהוא מתסכל את עצמו, מייאש את עצמו, בוחן את עצמו באופן קיצוני מדי ולא הגיוני. לשאוף גבוה זה מצוין, זה נהדר, אבל חשוב לדעת שהדרך עשויה להימשך שנים רבות עם נפילות. כדי להגיע לפסגה אין מנוס, נופלים קמים, נופלים קמים להתנער, לקום! רק כך מצליחים. אין טעם להיות מופתעים כל פעם מחדש מהנפילה ומחוסר ההצלחה הזמנית ומהדרך הארוכה. יש מקום לאותו כאב על הנפילה, ולא צריך לפתח אדישות כלפי אותו כאב. אדרבה, מי שמפתח אדישות כלפי הנפילה, מוותר במידה רבה על הערכים שלו בכך שהוא משלים עם העדר הערכים בכך שהוא אדיש כלפי כל נפילה. בסופו של דבר הנפש תפנים כי עליה לשלם מחיר גבוה מדי עבור הערכים, מה שיקבע את הוויתור לצמיתות, והאדם יוותר על הערכים שלו. במקרה כזה האדם לא מסוגל להתמודד עם המחשבה על כך שהוא לא מגשים את הערכים שלו, הוא יחווה תהליך של התנתקות והתכחשות מהערכים שלו כדי לא לחוות רגשות אשמה, וכך הוא עשוי להפוך לאדם לא ערכי. אבל האמיתו של דבר, האמת שונה לגמרי. האדם יכול להגיע רחוק, אבל זה כרוך בהשקעה ובעמל. לא במידה שעולה על יכולתיו של האדם. הבעיה מתחילה רק בכך שהוא סבור שניתן להגיע למקום כלשהו בחיים בלי ליפול בדרך. לכן הוא מפרש את הנפילות כחוסר הצלחה. אם הוא היה מבין שהנפילות הן חלק בלתי נפרד מהתהליך, הוא לא היה מתייאש. הוא לא היה מגיע למסקנה שהמשימה היא מעבר לכוחות שלו. לא פעם האדם משווה את עצמו במצב הנוכחי שלו, בהווה שלו, האדם משווה את עצמו למי שהוא כבר כמה דרגות מעליו. ההשוואה שמעמידה את האדם באור לא מחמיא. הדבר דומה כמו ילד בכיתה א' שישווה את הידיעות לאלה של אחיו בכיתה ח'. מדובר בהשוואה לא הוגנת, לא צודקת, חסרת סיכוי, שלא משקפת באופן אובייקטיבי את הצלחתו של האדם, אלא רק מייאשת אותו ומובילה אותו בדרך הבטוחה אל הכישלון. ניקח לדוגמה בחור, הוא שואף להיות גדול בתורה. האם זה אומר שכעת הוא לא אמור לאכול ארוחת בוקר או לשוחח מדי פעם שיחת חולין כדי להרגיע את נפשו הסוערת? אין סתירה בין הדברים, אדרבה, רק אם הבחור ידע לאזן בין השאיפות הנעלות ובין הצרכים בשגרת החיים, בין הרצוי הנעלה לבין המצוי וההכרח, אותו הכרח שלו יגונה, אז הוא אכן יוכל להגשים את השאיפה שלו ברבות הימים בצורה בריאה נכונה. לעומת זאת, אם אותו בחור יהיה חדור ברגשות אשמה בלתי פוסקים כל פעם שהוא סוגר את הגמרא למספר דגות כדי לעסוק בצורכי החיים, ההכרח לא יגונה, אצלו זה יגונה מאוד, הדבר לא יגרום לטפס כלפי מעלה, אלא הפוך, זה יגרום להתייאש, להרים ידיים ובסופו של דבר לוותר על השאיפות הנפלאות. ולא פעם, אדם שחובר רגשות אשמה על בסיס קבוע מחפש הזדמנויות כדי לפצות את עצמו. בדרך כלל הפיצוי לא יהיה בדמות דף גמרא, את הפיצוי האדם מחפש במקומות אחרים תוך שהוא מסביר לעצמו שהוא לא ראוי, הוא חסר סיכוי. כך שאין טעם שיגביל את עצמו במגבלות שמתאימות לאנשים ראויים וגדולים ממנו, ובכך הוא כמו רשע, רע, שלילי בעיני עצמו. וכאן מתפתח מעגל קסמים. אותו אדם מפצה את עצמו במקומות לא מתאימים. הוא אוכל, הוא שותה, מבזבז זמן לקניות, אז הוא מרגיש רגשות אשמה גדולים יותר שיוביל אותו לעשות פחות, לחפש שוב פיצוי על התחושה הקשה וחוזר חלילה. בוודאי כאשר האדם טועה, נורמלי שהוא מרגיש רגשות אשמה. הכוונה לא לומר, כאשר האדם שוגה, הוא אמור להרגיש הרגשה חיובית. נורמלי שירגיש רגשות שליליים, זוהי הזדמנות מצוינת לשינוי. באמצעות הרגשה השלילית הזו יוכל האדם לזהות ולהתרגש מהמעשה השלילי. הוא מרגיש שההרגשה לא טובה, זוהי תזכורת ואיתות נהדר, שיגרום לאדם לחשוב פעמיים לפני שהוא יתפתה, להיכשל פעם שנייה. ודאי שהיה כישלון, ודאי שצריך ללמוד ממנו. המטרה היא שלא יישב יותר מדי לאותו מקום שלילי. האדם שמגיע למקום של עודף חרטה, אם יש לאדם עודף רגשות אשמה, הוא כבר לא יהיה האדם החזק שיכול להגביל את רגשות האשמה. הוא ימצא את עצמו נשאב למקומות נמוכים. וכאשר האדם מרגיש, הוא מחפש הוכחות להרגשה שלו. וכך אומר האדמו"ר מקוצק, כתוב בתורה, לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. לכאורה אמור להיות הפוך, לא תתורו אחרי עיניכם ולאחר מכן אחרי לבבכם, הרי העיניים הם המתווכים בין האדם לבין העבירה. זה מה שקורה בהתחלה, רק לאחר מכן. הלב רוצה את העבירה. אם כן היה נכון שיהיה כתוב לא תתורו אחרי עיניכם ואחרי לבבכם, מדוע כתוב לא תתורו אחרי לבבכם ורק לאחר מכן אחרי עיניכם? והתשובה היא, אם והיה והלב החליט משהו, אז העיניים יחפשו מה שהלב החליט. הלב החליט שהוא כבר לא שווה ולא יעיל, הוא מרגיש יותר מדי רגשות אשמה, העיניים יחפשו הוכחות למה שהאדם מרגיש. לכן בראש ובראשונה, כאשר אנחנו מוצאים את עצמנו מתבוססים במצב של חוסר אונים ותחושת ייאוש קשה, צריכים לעצור, להזכיר לעצמנו, אין ייאוש, תמיד אפשר לתקן. הקדוש ברוך הוא גדול יותר מכל הבעיות שלנו, ולכן יש גם אפשרות לתקן את כל הקשיים. ייתכן ששגינו, ייתכן שטעינו, אבל בכך זה לא נגמר. מה שהיה זה רק מה שהיה, זה לא מה שיהיה. יכול האדם למצוא את הכוחות, ובדרך שאדם רוצה להילך מוליכים אותו יעזרו לו שיוכל להגיע למקומות שהוא לא האמין שהוא יכול להגיע אליהם. הגמרא מסכת חגיגה בדף תדבב אומרת, אלישע בן אבויה האחר, רבו של רבי מאיר, יצא את תרבות רעה. הוא שמע בת קול שאומרת, שובו בנים, שובו, חוץ מאחר. לכאורה, איך ייתכן שאחר חטא כל כך הרבה, הגיע לדיוטה התחתונה, הוא זכה לשמוע בת קול מהשמיים? בת קול כזאתי? ועוד בת קול שאומרת לאחר, אתה לא יכול לחזור בתשובה. הרי הפסוק אומר, שוב האנוש עד דקה, עד דכדוכה של נפש יוכל האדם לקיים את השובה, לשוב בתשובה. אם כן, איך ייתכן שהדרך שלו, של אלישע בן אבויה נחסמם? אומר הבעל שם טוב, אחר לא שמע בעד קול מהשמיים. הוא שמע את הקול של הלב שלו. הוא היה כל כך משוכנע שאין לו סיכוי, שהוא לא יכול לשפר את המעשים שלו, עד שהוא סבר והוא חשב שהוא שומע בעד קול מהשמיים. מה שמחזק את התחושה שהיה חדור בה. אבל לאמיתו של דבר הוא לא שמע בעד קול מהשמיים, והדמיון שלו מבטא את עוצמת הייאוש שהוא הרגיש. הוא לא האמין שהוא יכול לחזור בתשובה, לא רצה לחזור בתשובה, ולכן האמין לקולות שהוא שמע, שרצה לשמוע, או שיצר בעצמו. ובגמרא כתוב שרבי מאיר תלמידו של אחר לא אמר נואש, וגם אחרי שרבו סיפר לו על הבת קול אמר לו, בכל אופן אין ייאוש, תמיד אפשר להשתנות, ותמיד רצה לעזור לו שכן ישתנה, כי ידע שלא ייתכן שתהיה בת קול שתגיד לאדם שהוא לא יכול לשוב בתשובה. שוב האנוש עד דקה עד דכדוכה של נפש, תמיד יוכל לאדם לשנות, להשתנות, להשתפר, לעלות על דרך המלך. התוצאה היא בידי בורא עולם, אבל הבחירה במהלך, בדרך, זה בידיים של האדם. צריך האדם להאמין שזה אפשרי, וכאשר הוא מאמין ומתחיל, המוח פתוח, הלב מחפש, והאדם פועל לחשוב, להרגיש ולפעול לקראת עשיית השינוי. ועודף רגשות אשמה לא יהפכו את האדם לטוב יותר, לא יהפכו אותו לחכם, יעיל, ערכי יותר. אדרבה, עודף רגשות אשמה מנציחים את הבעיה וגורמים לאדם להישאר באותו מקום, מה שהוביל אותו לאותו כישלון מלכתחילה. רגשות אשמה לא יגרמו לאדם להעריך אותו יותר, להתייחס לכישלונות בסלחנות רבה יותר. רק אם יוכל האדם להשתחרר מעודף רגשות אשמה, אז יש סיכוי שהוא יציע פתרונות מעשים שיבטיחו שינוי בעתיד. אז הוא יוכל לזכות להערכתה של החברה, של הסביבה, אז הוא גם יהיה מופתע מהאמון שהוא יקבל. מעצמו כלפי עצמו, מאחרים כלפיו. לא פעם רגשות האשמה שאנחנו חווים בחיים מבוססים על מציאות אובייקטיבית יותר. באמת שגינו, באמת נכשלנו, באמת נהגנו לא קשורה. גם במקרה כזה יש לקחת את המציאות בפרופורציה, במידה נכונה ולהביט בה, במבט שחותר לשינוי מכאן ולהבא. אבל במקרים רבים רגשות האשמה הם לא אובייקטיביים. הם מבוססים על תפיסה שגויה שגורמת לנו לקחת אחריות על דברים שהם לא בשליטה שלנו. אדם לפעמים מאמין שהוא צריך תמיד לרצות את הסובבים אותו. כשהוא לא מצליח לעשות את זה, הוא מרגיש אשמה. למרות שאובייקטיבית אין הצדקה לתחושה הזו, מלכתחילה הוא לא אמור לרצות את כולם, ואם הם לא מרוצים, זו אחריותם. נשמח לעזור ולסייע, אבל עד גבול מסוים. ואז כאשר האדם מרגיש עודף רגשות אשמה, חשוב שיעצור ויבדוק מאיכן הרגשות האלה. מאיכן התחושות? כמה הן אובייקטיביות? אולי מצפה האדם לרצות אנשים שהוא לא אמור לרצות אותם. האדם יכול לעשות הרבה למען האחרים, אבל הרבה זה לא הכל. הוא לא יכול להרגיש במקומם. יש לאדם לבחון כמה הוא אמור להיות מרוצה ומרצה, ואת האיזון בין השניים, שיעשה אדם חסד, והרבה חסד, אבל תמיד יש גבול, כמה הוא יוכל לרצות, לשמח. ואם על זה הוא ירגיש רגשות אשמה, אלה נרגשות אשמה, בעקבות בעיה שהיא לא אמורה מלכתחילה לעורר רגשות אשמה. האיזון הנכון בין יכולתו של האדם להעניק, לתת ולעשות, לבין הגבולות, יעזרו לאדם לחיות באיזון הבריא והנכון. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.